אנחנו נמצאים פחות מ-24 שעות לפני יום הדין, יום שבו הספרים נפתחים והאדם נידון על כל מעשיו. אבל רבותיי, יש לנו זכות גדולה הלילה הזאת, ליל השבעה, לאחד מיוחד, איש צדיק, ענב וצנוע, שפל ברך, כמו שאמרו בגמרא, שלחו מטעם איזה הוא בן עולם הבא. שלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל לבבל, שאלו אותם, מי זוכה להיות בן עולם הבא? השיבו להם, שייף עיל, שייף נפיק. אדם שנכנס לבית המדרש בשקט, בצניעות, ויוצא גם בצניעות, וגריס באורייתא כדירה, שלומד תמיד תורה. אבל יש עוד מדרגה אחת, ולמה חזיק תירותה לנפשי? לא אומר אני ואני ואני. זה נקרא בן עולם הבא. את הדברים האלה אני יכול לומר על המנוח רבי משה במשפחת בן דוד, משפחה שמיוחסת לדוד המלך, שמשפחה שהוציאה מקרבה הרבה צדיקים, דורי דורות של צדיקים, גדולי עולם. רבי משה האיש עליו השלום, שלצערנו הסתלק מאיתנו לפני פחות משבוע, הלילה זה השבעה נפתיחתו. שייף נפיק, צנוע בהליכותיו, צנוע בלימודו, צנוע במאכלו, צנוע בכל דבר ודבר, הסתפק במועט, וגם היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שלמה המלך אומר בקהלת, ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם חיים עדנה. שואלים המפרשים, למה הלשון כפול? מה זה מתים שכבר מתו? היה אומר, ושבח אני את המתים מן החיים. מה שבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים? הביאור הוא, רבותיי, המת אחרי שנפטר הוא לא יכול יותר לעשות מצוות. הוא רוצה, אבל אין אפשרותו. האדם כל עוד הוא חי פה בעולם הזה, כל רגע ורגע יקיים מצוות ויזכה לחיי העולם הבא. אבל אחרי שנפטר, נגמר. כמו שהגמרא מספרת על ריש לקיש, שנפטר ריש לקיש, הרי הוא היה בהתחלה שודד, ראש השודדים. ואחרי זה חזר בתשובה אצל רבי יוחנן בטבריה. וביום שנפטר ריש לקיש, שני החברים שלו השודדים מתו גם כן ביער, והביאו אותם לבית דין של מעלה. את ריש לקיש שלחו לגן עדן, ושני החברים שלו לגיהנם. אמרו, רגע, רגע, אמרו לנו, פה זה עולם האמת, מה קורה פה? למה אמרו לגן עדן, הלכנו לגיהנם? אמרו להם, הוא עשה תשובה, אתם לא עשיתם תשובה. אמרו, בסדר, תנו לנו עכשיו אפשרות, נחזור עכשיו בתשובה. אמרו להם, מה, אתם נורמליים? אפשר לחזור בתשובה אחרי שמתים? פה אפשר לחזור בתשובה. העולם הזה דומה ליבשה, עולם הבא דומה לים. מי שטורח ביבשה מכין אוכל, אז זוכה שיש לו מה לאכול בים, שהוא באונייה. אבל באונייה הוא ירצה להביא אוכל, מאיפה יביא אוכל? לא לקחת איתך, מאיפה תביא? אז מי שלקח איתו מפה מצוות ומעשים טובים, אז שם יש לו מה לאכול. אבל אחד שהלך לשם ריק, אין לו מה להם, אין לו מה להביא. ועוד משל, עולם הזה דומה לימות החמה, ימי הקיץ. מי שטרח בימות החמה יאכל בימי הגשמים. אדם שבקיץ אוסף תבואה, אוסף קטניות, אוסף פירות, מייבש ירקות, אז בחורף יש לו שועית יבשה, יש לו אורז, יש לו בורגול, יש לו עדשים, מה שהוא צריך יש, יש פירות יבשים. למה? הוא עבד בקיץ, אז הוא יכין בקיץ לאכול בחורף. ועוד משל שלישי, עולם הזה דומה לערב שבת, ועולם הבא לשבת. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא טרח בערב שבת למה יאכל, מה יאכל בשבת? עכשיו למה היה צריך שלושה משלים? אתה מספיק משל אחד? אחד, שתיים, שלוש, מה היה שלושה משלים? העין הוא רבותיי, יש שלושה דברים העולם עומד עליהם, תורה, עבודה, גמילות חסדים. התורה שלנו היא רחבה ארוכה מארץ מידה, רחבה ימינייה וארוכה מארץ מידה. יש ימות החמה, ימות הגשמים, זה אחד. אחר כך אמרנו יש יבשה וים, ויש הדבר השלישי היה ערב שבת ושבת. יבשה וים זה עבודה. למה? מורה אומרת שהספנים הם יראי שמיים, אלה שעובדים בים. למה? כל רגע הם רואים ניסים. פתאום הים שקט היה, פתאום נהיה שערה. ואיזה רוח שערה? יעלו שמיים, ירדו תהומות, נפשה ברעה תתמוגג, יחוגו וינו כשיקור, וכל חוכמתם תתבלע. ואחרי זה מיד וישמחו כי ישתוקו, והגיעו למחוז חפצם, שמחים ומודים לשם. מה זה עבודה? מה זה עבודה? תפילה. מי שנמצא בים כל הזמן מתפלל, פלל שיעבור בשלום, שלא יהיה שודדים, שלא יהיה בעיות, שיגיע למחוז חפצו. זה ים. אחר כך יש תורה, תורה ועבודה וגמילות חסדים. בוא נלך רגע אחת לשבת, ערב שבת ושבת, שבת זה גמילות חסדים. למה שבת זה גמילות חסדים? מי שדואג בערב שבת, ביום שבת, תראה, לפעמים בן אדם נתקע באיזה מקום לא, לקח את אשתו ללדת, באזור לא ידוע, לא מוכר, בית חולים, אין לו קידוש, אין לו לחם, לחם משנה, סעודה, דגים, פתאום מישהו תופס אותו, לוקח אותו, אפילו עשיר גדול, פתאום בשבת מה יעשה? מאיפה יקנה? מאיפה יביא אוכל? אתה מביא לו, זה גמילות חסד. שבת זה גמילות חסדים. זה רמז לעמוד של גמילות חסדים. נמצא יבשה וים, זה דומה לימוד למה שאמרנו, לעבודה. אחר כך יש לנו ימות הקיץ וימות החורף. זה בחינת תורה. התורה זה שאדם לומד תורה, אז הוא זוכה שהחיים שלו מאריכים, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. נמצא על ידי שלושה דברים, תורה, עבודה, גמילות חסדים, יכול לזכות לעולם הבא. ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם חיים עדנה. מחילה. האדם אחרי שנפטר לא יכול לקיים עוד מצוות. יש בדברי הגאון מבילנה הסיפור עליו נורא להיום. הגאון מבילנה היה לפני 250 שנה. בסוכות הגיע הזמנו להיפטר, לפני שנפטר, אמר, אוי, כמה קשה להיפרד מהעולם הזה. אמר לו תלמידו, רבי חיים מוולוז'ין, הרב, אתה לימדת אותנו שהעולם הזה זה הבל, העיקר זה שמה, למה אתה אומר כך? אמר, תראה, עכשיו, פה בעולם הזה, בשתי פרוטות אני יכול לזכות לעשות ציצית. אני אקח את המעיל שלי, אני אפתח אותו, ואני אעשה ארבע כנפות, ואני אשים חוטים של ציצית, שתי שקל, או 20 אגורות, אני אקנה חוטים, אני אעשה חור, ואני אשים חוטים. בעולם האמת, אם אני אשלם כל הון שבעולם, אני ארצה לעשות איזה מצווה, אין. עכשיו פה, עבר זקן, עמדתי מפניו וישבתי, קיימתי מצוות, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אבל בעולם הבא אי אפשר כבר לקיים מצוות, די, הלך, הכל הלך. אז המצוות שאדם יכול לקיים זה כאן, שם לא. אבל מה עושים עם הנפטר? הנפטר כעת נפטר, הוא לא יכול לקיים מצוות, מחכה לנו. שבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם חיים עדנה. עכשיו מובן למה אמר מתים שכבר מתו, מתים היה אומר, אלא מתים שכבר מתו לא יכולים לקיים מצוות. מת רוצה להניח תפילין, הוא לא יכול. הוא רוצה להגיד שמה ישראל, לא יכול. רוצה להתפלל, רוצה ללמוד תורה, אין, הוא פטור מהמצוות. כיוון שנעשה אדם מת, נעשה חופשי מן המצוות, שנאמר במתים חופשי, ככתוב בתהילים. אבל עכשיו אנחנו יכולים להוסיף לנפטר עוד מצוות. איך? מצוות שאנחנו נעשה, תורה שאנחנו לומדים, דברים שאנחנו נקבל על עצמנו, נקבל על עצמנו לשמור שבת כהלכה, נקבל על עצמנו לשמור את הצניעות כמו שצריך. אנחנו נגרום לו נחת רוח כאילו הוא קיים את המצוות. לכן תדעו רבותיי, מה הסוד של הספד על צדיק? למה עושים לו הספד? למה מספידים ובוכים? הרב מרן רבי יוסף קארו עליו השלום כתב ספר מגיד משרים, הוא כותב בפרשת שמות על הפסוק ויעמוד יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אומר כשיוסף הצדיק נפטר הספידו אותו, אחרי שהספידו אותו עם ישראל נהיה 600 אלף אנשים נולדו. איך נהיה ברכה כזאת? הוא אומר פשוט, כשמספידים צדיק יש הרבה נשמות שהן ארטילאיות, ערובות, יצאו מהעולם הזה בלי מצוות. אחד חסר לו שבת, השני חסר לו תפילין, השלישי חסר לו מצוות סוכה, אחד חסר לו ארבעת המינים, לא קיימו מצוות, אחד לא קיים צדקה, אחד לא קיים כיבוד אב ואם. אז הן ארטילאיות, הן מתביישות לעלות למעלה, הן לא יכולות, הן צריכות בגד, אבל בגד זה לא בגד שקונים בחנות, זה בגד שעושים ממצוות. אז מאיפה הם לוקחים את הבגדים האלה? כשנפטר איזה צדיק, אומר מרן, ומספידים אותו ומספרים משפחו ואנשים מתעוררים בתשובה לתקן את המעשים וללמוד מדרכיו, אז המילים האלה נעשים להם בגדים לנשמות ועם זה הם יכולים להיכנס לגן עדן. נמצא הצדיק לא רק את עצמו הוא מזכה, גם אחרים. ולא רק זה, בזוהר הקדוש כתוב שהמקום בועליכם בגיהנם זה נקרא עמק הבכה, עמק שכולם בוכים שם, שם בוכים. ועל זה נאמר על הצדיקים עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתוהו. מה פירוש? הצדיקים כשהם נפטרים מהעולם הם עוברים על גשר מעל גיהנם, וכל הרשעים שיש שם זה עמק הבכה בוכים, אבל אצל הצדיקים זה כמו מעיין, הם טובלים, הוא טובל ויוצא, בשבילו זה כמו מעיין לנקות את עצמו, זה הכל. לרשע זה כואב, למה לרשע יש לו עבירות, כמו אדם שתאמר יש לו שריטות או פצעים בגוף, תכניס אותו לים המלח, וואו איזה כאבים, תכניס אותו לים המלח, מקום שיש מלח צורב, אבל אדם שהאור שלו חלק ולא פצוע ייכנס לים המלח כלום, זה כמו שמן שמנוני יש לו. זה ההבדל בין צדיקים לרשעים. רשעים נכנסים לגיהנם, שורף אותם, צדיקים נכנסים לגיהנם, לא שורף. עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתוהו. אז למה צדיקים נכנסים לשם? לאסוף טרמפים. תתארו לכם אם אדם רשע מת, היה לו פה צי של מכוניות, חברת השכרה לרכב, מסעיות בלי סוף, מטוסים פרטיים, מסוק פרטי, מנחת מסוקים מעל הבית, הוא מת שם, מכניסים אותו לגיהנם, יוצא מגיהנם, עכשיו רוצה להגיע לגן עדן אחרי 12 חודש, די, כמה יכול לשאת בגיהנם? 12 חודש, צריך לצאת, עומד, יש טרמפיאדה, מחכה שם, יכול לחכות ימים, לפעמים חודשים, לפעמים שנים. למה הוא מחכה? אם נפטר איזה צדיק, הצדיק עובר משם, באים מרכבות, רכבות נוסעות עם הצדיק, ואז הוא לוקח אותם טרמפים, אוסף את כולם, מעלה אותם איתו ולוקח אותם איתו אל גן עדן. נמצא כל הרשעים שגמרו את הגיהנם, מתי הם יכולים להגיע למקומם בגן עדן? רק כשנפטר צדיק, אז הם יכולים לעלות, להיכנס לתוך המרכבה של הצדיק, והוא אוסף אותם איתו. זה מעלה של צדיק. רבותיי, אנחנו נמצאים הלילה בליל השבעה, יש לנו אחר כך ליל 30, אחר כך יש 12 חודש. למה צריך לעשות אזכרה? גם שבעה, גם 30, גם 12 חודש, מה העניין בזה? תדעו רבותיי, לכל אדם יש לו נפש, יש לו רוח ונשמה. הנפש היא נהנית מאוכל. אדם אוכל, שותה, יושב, נח, הנפש שלו רגועה. כן, ביום כיפור מה כתוב? ועיניתם את נפשותיכם. אדם לא אוכל, אז הנפש מתענה. כי כל הנפש אשר לא תעונה, כך כתוב. הנפש היא מתאבה גם בדברים רעים לפעמים. אז צריך ביום כיפור לענות אותה, זה אדם, הוא הנפש, ממעיט את אדם, מתקן את המעשים שלו. אבל זה מי שהוא כמו בהמה, יש לו גם נפש. בהמה גם יש לה נפש. הגוי יש לו גם נפש. אדם שלא שומר מצוות גם יש לו נפש. הוא יכול להיות מדען גדול, רופא גדול, מלומד, מדופלם, אבל יש לו רק נפש. מי שגם לומד תורה ומתפלל, אז זה יש לו רוח. רוח זה מדרגה יותר גבוהה, זה כבר יותר מחשבות רוחניות. אבל יש עוד מדרגה עוד יותר גבוהה, נשמה. נשמה זה שכל שמתבונן בלימוד תורה, שיכול להבין דבר מתוך דבר. כמו שאמרו, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. זה אדם שיש לו נשמה, כמה שנשמה שלו יותר גדולה, יותר גבוהה, ככה הוא יותר בעל שכל גדול. יש לו אופקים יותר רחבים, מסתכל ורואה למרחוק. לכן אמרו רבותינו, חכם עדיף מנביא. מי שחכם יותר מנביא. הוא אומר לך דבר ובדיוק זה קורה. המנוח, אני לא צריך להגיד לכם, היה מושלם בכל המידות והמעלות. מעשים טובים היה לו, לימוד תורה היה לו, חוכמת חיים הייתה לו, ייסורים בלי סוף היה לו כל ימיו. כבר הזכרנו בהלוויה, לא היה כמור בעל ייסורים מתחילת ימיו עד סוף ימיו, כל הזמן. אבל היה שמח בחלקו, שמח ומשמח אחרים. הנפש, אחרי שהאדם נפטר מהעולם, לא כולם מסתלקים ביחד. היום, הלילה, עדיין הנשמה של הצדיק פה. מחר בבוקר שמסיימים את האבל, בעזרת השם, הנשמה עולה למעלה. אז אנחנו עושים לה הלילה כמו פרידה מהנשמה. ואז היא עולה ועולה למקומה, איפה? בגן עדן העליון, ברקיע אצל הקדוש ברוך הוא. אבל פה נשארים עדיין הנפש והרוח. זה עוד שני חלקים רוחניים גדולים. הרוח לוקח 30 יום עד שהוא פה, עולה כל יום מדרגה על ידי הקדישים שהבנים אומרים, על ידי לימוד תורה שממשיכים ללמוד בשבילו, על ידי מצוות ששומרים ועושים לעילוי נשמתו והשכבות שעושים לו כל יום. אז אחרי 30 יום הרוח נשלמת. לכן הבנים חייבים ב-30, אין שחג מוציא אותם מה-30. למה הוא צריך 30 יום מלא? מקבל אותם 30 יום מלא על ידי הבנים. בסוף ה-30 גם הרוח עולה, הולכת לגן עדן. אבל עדיין נשארת הנפש 12 חודש. השנה הבאה, הזאת הבאה עלינו לתורה, היא שנת שנה מעוברת. אז יש שני אדרים, אז האבל של ה-12 חודש מסתיים לא באלול אלא באב. ואז בחודש אב, שזה 12 חודש בדיוק, גם הנפש עולה, והנפש של הנפטר עולה למעלה, ואז שלושתם למעלה. אז מה זה, מה יש בקבר? בקבר יש, אומר הזוהר הקדוש, אחרי 12 חודש, עכשיו כולם שמה, אבל אחרי 12 חודש נמצא שם הבלה דגרמה, הבל של עצמות, איזה אור קטן, ניצוץ אור מהנפש, נמצא על הקבר כל הזמן. זה נמצא על הקבר של הצדיק, הוא מחכה לתחיית המתים. בתחיית המתים זה לא דבר רחוק. איך אנחנו אומרים? אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים עטרה והושיע, מוריד הטל, מחלקל חיים בחסד. מה זה תחיית המתים? תראו לו עליכם, מת נפטר, קוברים אותו באדמה, שמים אותו על האפר, סוגרים, שמים אפר מלמעלה. כמו חיטה, עכשיו אני רוצה לזרוע, עושה שתיל באדמה, אני חופר, שמגיע לאפר, שם את השתיל, את השורשים או את הזרע, מכסה באדמה, יבוא בן אדם ויגיד, היי, מה אתה עושה? אתה הורס את השתיל, אתה לקחת את החיטים, הרסת אותם, אוקיי? הם ינבטו באדמה, החיטה נובטת, יורד גשם, ואז יוצא שיבולים יפהפיים. המתים לעתיד לבוא יקומו כמו צמחים מהאדמה, כתוב יציצו מעיר כעשב הארץ. ולכן כותב רבי אברהם אזולאי שקוברים נפטר צריך לכוון, אני זורע אותו באדמה שיצמח בקרוב על ידי בתחיית המתים. הוא אומר, מי כמוך בעל גבורות, מי דומה לך? מלך, ממית ומחיה, הוא מצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ככה זה תחיית המתים. אז תחיית המתים מחכה מתי שאנחנו נעשה מעשינו הטובים, אז נזכה ואז נראה את זה. עכשיו מה קורה כשאתה הולך לקבר שנפטר, עבר כבר כמה שנים, נגיד אתה הולך קבר רבי שמעון בר יוחאי, נפטר לפני כמעט 1800 וכמה שנים, מי נמצא על הקבר? הנפש בא, הרי יש רק רבלה דגרבה. איפה הנשמה? בגן עדן העליון. ואיפה הרוח? יש גן עדן תחתון. יש שני גן עדן, יש גן עדן למעלה ברקיע, רחוק רחוק, אבל הנשמה זה לוקח שנייה להגיע, ויש גן עדן למטה. עכשיו הגן עדן העליון נמצאת שם הנשמה, איפה היא יושבת? ליד הקדוש ברוך הוא. יושבת, היא שוכחת מהעולם, בכלל לא יודעת מה קורה בעולם, לא מעניין אותה לא משפחה ולא קרובים ולא כלום, הוא נהנה שם ונח מבסוט, אבל הנפש נמצאת פה למטה, היא יודעת מה קורה, אבל אין לה קשר עם הנשמה. אנחנו הולכים לקבר, מיד מודעים לנפש, הנפש מגיעה, שומעת את הבקשה, יודעת מה קורה, הולכת לרוח, לאן? למערת המכפלה, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר. היא צריכה להיכנס למערת המכפלה, דופקת שם בדלת, ואברהם, יצחק, יעקב פותחים לה, מגישה את הבקשה. ואז בודקים, מי זה האיש שהגיע לקבר? מה הוא מבקש? מה הבקשה שלו? מה מעשיו של האיש? בודקים אם הוא ראוי או לא ראוי, אם הבקשה הגונה או לא הגונה. אם היא לא הגונה, דוחים אותו, סוגרים את הדלת, לא עונים לו. אבל אם הבקשה טובה והוא אדם שעשה תשובה והוא בא בכוונה טובה, עולה, אומר אברהם אבינו, פתחנו לו את הדלת, עולה הנפש של הצדיק, של המת, למעלה לגן עדן דרך מערת המכפלה, ומודיעה לרוח. הרוח הולך מודיע לנשמה, ואז הנשמה של הצדיק מודיעה לקדוש ברוך הוא. כשמודיע לקדוש ברוך הוא, מבקשים עלינו רחמים, ואז מתגברים הרחמים. לכן ראינו כלב בן יפונה הלך על קברי אבות להתפלל, לכן ראינו צדיקים בהרבה דורות שהלכו על קברי צדיקים להתפלל. נמצא המת זוכה לכמה וכמה דברים. עכשיו יש רבי משה קורדבירו שואל, למה צריך להיות גם גן עדן למעלה גם גן עדן למטה? שמה צריך שני גן עדן? אלא גן עדן למטה זה מקום של הנפש, שם עם האדם מקיים מצוות ומעשה, שם הוא יושב, תן צדקה, בנה בית כנסת, החזיק תלמידי חכמים, זה גן עדן תחתון. אבל אם הוא עצמו למד תורה או שמע תורה, זוכה לגן עדן עליון. אז יש שני גן עדן, יש גן עדן למטה ויש גן עדן למעלה. גן עדן למטה זה גן עדן לנפשות, גן עדן למעלה זה גן עדן לנשמות. לכן הנשמה לוקח לה 7 ימים עד שהיא מסתלקת ועולה. ביום השביעי אז יש לה שמחה גדולה והיא עולה למעלה. אבל הרוח 30 יום, הנפש 12 חודש, היא לא נפרדת מהר מהעולם, לא נפרדת מהר מהגוף, לוקח לה זמן עד שהיא עולה שם למעלה. אבל המדרגה הכי גבוהה זה של הנשמה, ויש לה את החלק הכי גבוה הכי עליון. רבותיי, אנחנו נמצאים היום, כעת זה ערב ראש השנה, ערב ראש השנה, יום הדין שכולנו, הספרים שלנו נפתחים, והקדוש ברוך הוא דן בעצמו את ישראל. מה אומרת? לא כמו אומות העולם, לא בדין של מעלה דנים אותנו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר מלפניך משפטי יצא, מלפניך, לא אמר מלפני בדין. ככה אמר דוד המלך, ושלושה ספרים נפתחים בראש השנה. לכן אנחנו צריכים הוציא מהתוח לנפטר שהיה איש צדיק יראה אלוקים בעל מידות טובות, תדעו הוא כבר בין נעוריו למד תורה, שנפתחה ישיבת תפארת הכרמל לפני למעלה מ-50 שנה בכרמל בחיפה על ידי הרב רוקמן, הוא היה מראשוני התלמידים שם, ולא רק שהיה מראשוני התלמידים, הוא עזר לתלמידים אחרים. הרב ראובן אלבז, הוא משפחה שלו מטבריה, אביו נפטר מטבריה, הוא החזיק אותו, הנפטר, המנוח משה האיש, הביא אותו לבית של ההורים, לבית של חמי, והביא אותו לשם, והיה מחזיק אותו, מעודד אותו, והחזיק אותו שיגדל בישיבה, אחר כך עבר לישיבה בירושלים, אחר כך התחתן ונהיה הרב אלבז. אני אספר לכם מעשה קטן. יום אחד בא אליי המנוח לפני איזה בערך 6-7 שנים, שמח, ובא לבקר אותי בבית בירושלים. אמרתי לו, נו משה, מה קרה? ישבנו, התחלנו לדבר ותורה וכך. אמר לי, בן ציון, אני יש לי שמחה גדולה. מה שמחה גדולה? אומר, יש לי אדמה בארץ ישראל. מה אדמה בארץ ישראל? אומר, אתה יודע, אני אין לי בית, אני עזבתי הכל, אני נמצא פה בירושלים, גר בשכירות, היה נודד ממקום למקום. אומר, הלכנו שם באיזו ישיבה, בונים איזו ישיבה גדולה בירושלים, והרב שם אמר, אני מוכר, מי רוצה לקנות 4 אמות בארץ ישראל. 4 אמות זה 2 מטר, אני מוכר מטר מטר, לא 2 מטר, מטר, כל אחד מטר $500. אומר, אני הראשון קמתי, אמרתי, אני רוצה שיהיה לי בירושלים, אין לי בית בירושלים, אז שיהיה לי מטר אדמה בירושלים. הלך, לא יודע מאיפה הביא, כסף לא היה לו, אבל הביא מפה, משם, $500, וקיבל מכתב שיש לו מטר בישיבה בירושלים, ובא לספר שאיזה שמחה גדולה יש לו. תארו לכם היום, מי חושב על דבר כזה לשמוח? לאדם קודם, אני יודע, איזה בניין, קודם איזה מגרש, קודם איזה זה, עד שעושה איזה שמחה או שמח כמוצא שלב רב, ובסוף משאיר את זה פה, ורבים על זה היורשים. זה הצדיק, תראו מה זכה, תראו מה היה מעסיק אותו. בית לעצמו אין, הוא דואג בית לעולם הבא. אומר, אני רוצה שיהיה לי בעולם הבא. אגידו לי, מה עשית? אני אגיד, יש לי מטר אדמה בירושלים. ואפילו שהוא בעצמו מלמד תורה, והוא לומד, היה שם מושב זקנים של הבוכרים, לא רחוק מהבית שלו. יום אחד הלכנו שם לבקר איזה זקן אחד מקרובי המשפחה רחוקים. טוב, ראה את הזקנים יושבים בלי כלום, אמר, אני אתן להם שיעור. הוא התנדב, לקח אותם, כל יום היה בא, דורש להם בין מנחה לערבית, בלי שאף אחד אמר לו, לא כסף, לא כלום. אחר כך היו מתחננים אליו, אמרו לו, תבוא אלינו בשבת. היה בא כל שבת שמה, נותן להם שיעורים, מספר להם מעשיות, אומר להם דרשות, אגדות, מושך להם את הלב. וואה, היו כמה זקנים, אמרו לו, עשית אותנו צעירים עכשיו, חזרנו לבני עורנו, מה, איזה דברים אתה אומר לנו? וככה היה ממשיך, גם שהגיע לפה לבני ברק, אותו דבר, הלך לרמת גן, הלך לכל מיני מקומות, איפה שיש אנשים שאין להם תורה, איפה יש מקומות שאין שם שיעורים, היה מלמד אותם תורה. הרב חידה כותב, מי שרוצה לזכות ביום הדין, עצה טובה ליום הדין, מה יעשה? אומר, אחד הדברים יעשה כל דבר שיש בו תועלת לאחרים. אומר, דוגמה, ייכנס לבית הכנסת, חסר תאורה באיזה פינה, יתקין שם המנורה. חסר מאוורר באיזה מקום, יתקין. חסר להם איזה סידור, יקנה יביא. חסר איזה מפה, חסר איזה כיסא, חסר איזה שולחן. או בן אדם שלא בא לבית הכנסת, תביא אותו, תגיד לו, בוא איתי לבית הכנסת, זה יציב אותך ביום הדין. אפילו חס ושלום יש לאדם אבונות, מזכה אחרים. ככה היה המנוח. רבותיי, עיקר ההזכרה זה ללמוד ממעשיו של הנפטר, כמו שאמר שלמה המלך. אומר, עכשיו אם לבן אדם יש שתי אפשרויות, ללכת כעת לאיזה חתונה, מצווה גדולה לשמח אדם וכלה, מצווה גדולה, זה זוכה לחמישה קולות, או ללכת לבית אבלים, לבוא לשמוע דברי תורה ולנחם את הקרובים. מה יעשה? אומר, לך לבית אבלים ולא לשמחה, שנאמר, טוב לכת לבית אבל מלכת לבית משתה. יש בית משתה, משתה זה היו שותים יין. איפה שותים יין? בית חתנים. אומר, לך לבית אבל, איפה שיש אבלים, יותר מאשר ללכת לבית משתה. למה? באשר הוא סוף האדם והחי ייתן לליבו. אני זוכר שהייתי ילד, פעם ראשונה ששמעתי את הדרשה על הפסוק הזה, זה היה מהרב מאיר ועקנין עליו השלום, הרב של טבריה. הוא בא מטבריה לירושלים, אז היה לפני איזה 50 שנה נסיעה מטבריה לירושלים, אתה צריך לקנות כרטיס באגד יומיים או שבוע קודם. אז הוא בא לחתונה של הבן שלו, הבן שלו התחתן עם כלה מירושלים. אז הוא בא לחתונה, והיה אולם של ישיבת פורת יוסף למטה, אולם גדול, ששם היו רוקדים, שמחים. ולמעלה בקומה השלישית של הישיבה, בית מדרש, היה בדיוק אזכרה שנה לפטירתו של הרב הרצוג. הוא היה הרב הראשי. זה סבא של זה שהיום שר, קרוי על שמו, מסכן. היה שמו הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג. הוא אבא של הנשיא חיים הרצוג. אז היה ההזכרה שלו, הוא עזב את החתונה של הבן, תראה זה ענבה, ועלה שלוש קומות למעלה, והיה עם הבני שבת שלו, האובז שלו היה משי פסים, עלוב פסים ועליו מעיל ועליו גלימה שחורה יפפייה, משי, ואיזה מצנפת בוהקת של שבת. ואמר, טוב לכת לבית אבל, מלכת לבית משתה. למה אמר מלכת עם דגש? אומר, אני נמצא בתוך החתונה, עזבתי את החתונה ועליתי לבית האבלים כדי לדעת. למה? באשר הוא סוף האדם, משתה שמחים אחר כך. איך אומר רבי משה חיים לוצאטו? אם אדם צוחק בעולם, תראה, צוחק הרבה, יורד מעות. תמיד מי שצוחק הרבה, צוחק עד מעות. למה? לרמוז לאדם שכל צחוק סופו חס ושלום בכי. אין שום שמחה שהיא שלמה פה בעולם. בונה בית מבסוט, אחר כך יש לו צרות, או מהשכנים או דליפה, או בגלל זה בא אליו העירייה או אני יודע מה. פעם מתחתן, בסוף השם ישמור הולך לעולמו, וכן על זה הדרך. אבל יש דבר אחד שאין עליו חרטה, זה מצוות ומעשים טובים. זה המנוח, כמה היה צריך ללמוד עם מעשה באשר הוא סוף האדם. תראו, הנה פתאום בא היום, אנחנו מקבלים גזירת שמיים, שמהשמיים גזרו שילך מאיתנו לפני ראש השנה. מה נעשה? מקבלים את זה באהבה. מי יכול? אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אבל מה הוא זכה בשנות חייו אלה? לעשות מצוות, מה שאמרתי לכם. כמה בחורים היה מחזיר בתשובה, אמרו לי הבנות, אחיות שלו, שהוא אמר להם שהיו ילדות קטנות, תראו, אם תשמעו את כל החצוצרות, תדעו שהגעתי עם החברים, דחינו להם מים לשתייה, היה אוסף את כולם החברים שלו מהישיבה, מתפארת הכרמל, באו לטבריה, הביאו אותם לבית של הוריו, ואפילו שאצל האבא לא היה אפילו מה לאכול, לא היה מלא, אבל מה שיש, היו שמחים בחלקם, וישבו ושתו ואכלו ושרו ושמחו, וככה שימח והציל הרבה הרבה נפשות. ככה היה כל מקום שהיה הולך, כמונה אומרת צדיקים, איפה שהם הולכים אוספים מצוות, איפה שהולך אוסף עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. השרב שאסף הרבה הרבה מצוות ולקח אותם איתו. מה שנשאר לנו זה החיים שנשארו בחיים, הבנים שיחיו, האחים שיחיו, המשפחה היקרה, האישה, כל הקרובים, אלה נשארו. וזה אמר, משבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם חיים עד אלה. אם אנחנו נמשיך לזכור אותו לנצח שהוא חי, צדיקים במיטתם קרויים חיים. יותר מזה הגמרא אומרת שהמת נמצא בשעת ההספד. אמר הרב לרב כהנה, אחים בהספדי דהתם קיימנה. אמר לו, בבקשה שאתה מספיד אותי, תתחמם, תדבר עם כל המרץ שלך, למה אני נמצא שם, הנשמה שלו נמצאת כאן.
רק אין לו רשות להתגלות, לדבר איתנו. הוא ימצא, יש לו נחת רוח, הוא יודע כל אחד ואחד מה עושה, ואנחנו רוצים לעשות לו נחת רוח, לשמח אותו, נתחזק יותר ביראת השם, יותר בקבלת תורה, עוד תורה ומצוות. זה יעזור לנו גם ביום הדין, ונעזור גם לו שהוא יקבל גן עדן יותר גבוה למעלה. כי הצדיקים שם רואים מה שיש להם. אמר לי פעם הגאון המורה שלנו הרב יהודה צדקה עליו השלום, אומר, תראה למה, תראה הרבה זקנים או צדיקים לפני הפטירה שלהם באיזה חודש, חודשיים, סובלים סבל קשה. מה הסיבה? הוא אומר, כי בשמיים מגלים להם את הגן עדן שהם מקבלים, אבל הם רוצים גן עדן יותר גבוה. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, בסדר, אני אביא עליכם ייסורים, ואתם תקבלו את זה באהבה, ובזכות הייסורים אתן לכם מקום יותר גבוה. המנוח זה כל ימיו סבל, אבל בשבועיים, שלושה האחרונים, עם החוסר ההכרה, עם כל מה שקרה בסוף, עם מכשירי הנשמה וכל המכשירים, ודאי שזה סבל. זה כדי שיזכה לעולם הבא לגן עדן יותר גבוה. עכשיו בידינו יש לתת לו גן עדן עוד יותר גבוה, אם אנחנו נקבל על עצמנו עוד מעשים טובים ועוד דברים יותר חריפים לעשות בעילוי נשמתו, וכמה שאפשר לעשות בתוך החודש עדיף מאשר אחר כך, מה שאפשר לעשות בתוך השנה עדיף מאשר אחר כך, זה גורם נחת רוח גדול למת ונחת רוח גדול לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאנחנו צריכים כעת לעשות, בפרט הלילה הזאת, לילה האחרונה של השנה. כל הספרים כותבים, הלילה הזאת אדם יכול לתקן את כל מה שעשה במשך השנה. תפילת שחרית של מחר בבוקר, שאדם מתפלל אותה כהוגן, כל התפילות שחרית של כל השנה האחרונה מתקן אותה. ומנחה של מחר היא הכי יקרה, כי היא כנגד כל התפילות של השנה, היא האחרונה של השנה תפשין סמך זין. די, אחר כך יבוא ערבית והשנה חדשה. אז תארו לכם כמה אדם יכול לזכות למצוות, ואיך יכול לזכות למצוות. לכם עוד מילה אחת, מילה אחת, פעם שמעתי זה בפיו גם. אמר אדם מקיים לומד תורה, אתה יודע כמה מצוות עושה? קרא פרק תהילים, בוא, אולי 300-400 מצוות עשה. איך בפרק תהילים אחד? אומר, תראה, אדם חושב שהוא אומר מילה הוא מקיים מצווה על ידי מילה או על ידי משפט שלם? לא. הברה, מה זה הברה? אמרת תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב 17 מצוות עשית. איך? נראה, תראה, תורה, תו, רע, תו, אמרת תו, זה אחד, רע, שתיים, הכך ציווה, ציווה, עוד שתיים, הכך לנו, עוד שתיים, שש, משה, שמו משה, עוד שתיים, שמונה, הכך מורשה, עוד שלוש, 11, קהילת, אתה תעשה הברה, כל הברה, חיתוך של אותיות, צמד אותיות או לפעמים בודד, קהילת, זה עוד שלוש, 14, קהילת יעקב, עוד שלוש. הנה בפסוק הזה רמוז שמו ושם אביו, כתוב הוא משה ואבא שלו יעקב עליו השלום. אז תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב 17 הברות הוצאת מהפה, 17 מצוות תרשם לך. לך תספור עוד כמה מילים אתה קורא, כמה ברכות אדם יכול לזכות, כמה ברכות השחר כל יום והתפילה. מי יכול לספור מיליונים מיליונים של מצוות? הבנים אומרים קדיש, איזה מדרגה זאת? ית גן דן, ית אחד, גן שתיים, דן שלוש, וארבע, ית חמש, כה שש, דש שבע, התגדל והתקדש שבע מצוות. ואחרי זה תמשיך, שמרבה, עוד ארבע, 11. כמה אדם יכול לזכות בעולם הזה לעשות בלי סוף? עכשיו הנפטר שם רואה שהוא כמה תורה יש, חבל, אומר הייתי עושה עוד, ולא אל תדאג, יש בנים, יש אחים, יש קרובים, יש גיסים, יש אחיינים, יש הציבור הקדוש שבא להזכרה, זה מוסיף לך. אומר, מה אתם מוסיפים לי? אני אתפלל גם עליכם. כך אומר רבי אברהם אזולאי, אומר אנחנו עושים, עוזרים למתים עכשיו שיזכו לגן עדן יותר גבוה, הם יעזרו לנו מתי שאנחנו צריכים סיוע. אז אני לא יכול לבוא ולבקש לקבר של אבא שלי, אבא אני בצרה, תתפלל עליי. אבל אבא אומר, אתה קראת עליי קדיש, אתה התפללת, אתה קיימת מצוות מה שצריך, אז אם זה ככה זה הדדי, אני יכול לעזור לך. אבל אם אתה לא עשית, אני לא יכול לעזור לך. ככה זה גם אצל המתים, ככה זה קברי צדיקים. למה הולכים לצדיק? לומדים את התורה שהצדיק כתב, רבי שמעון בר יוחאי, אני לומד איזה משנה שלו או קטע מהזוהר שלו, אחר כך אני מבקש. אז הוא אומר, בסדר, אתה לומד תורה, אתה עושה לי נחת רוח, עכשיו אני אעשה לך נחת רוח. זה הכל הולך הדדי. זהו רבותיי, מה נעשה? זה דרכו של עולם, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. שוב אני אומר, אשרי המנוח הזה שאסף הרבה מצוות, הרבה מעשים טובים עשה פה בעולם הזה, אשריו שזה יהיה לו עזר וסיוע שם בעולם הבא. יהי רצון שכל התורה והמצוות שעשה יגנו בעדו ובעד נפשו, שימצא לו מקום גדול בגן עדן, שתנוח נפשו במשכנות שעננים עם הצדיקים והחסידים. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ירחם על המשפחה היקרה, על האחים, על הבנים, הבנות, על החתנים והקלות והנכדים והנכדות, ועל האישה ועל כל המשפחה היקרה ועל כל הציבור הקדוש הזה, שתכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, והקדוש ברוך הוא יבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליכם ועלינו ועל ישראל גזרות טובות. נזכה שתהיה לנו שנת גאולה וישועה, שנה שנזכה בה לראות את תחיית המתים ונראה אותו עין בעין, ונשמח יחד בביאת משיח צדקנו בגאולת ישראל. יראו עינינו וישמח ליבנו, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ונזכה לראות בקרוב את תחיית המתים, והיה המחנה הנשאר לפלטה. אמן כן יהי רצון.